טוב, שלום לכולם. השיעור הזה עוסק ברעיונות פרשת שבוע, אבל בעיקר מדבריו של הנציב מוולוז'ין. יש לו פירוש של התורה, עמיק דבר, פירוש מאוד מאוד מיוחד. כשלמדתי בישיבת מרכז הרב, אז הרב שפירא אמר, אחרי שלומדים חומש עם רש"י, יש שלושה פירושים שצריך לדעת אותם. בחור ישיבה צריך לדעת אותם. רמב"ן על התורה, עמק דבר ומשך חוכמה. משך חוכמה של הרמר שמחה כהן מדווינסק. עמק דבר שהנציב מוולוז'ין. אז עסקנו בזה. רבורום שפירא, אתמול התחתן נין שלו. של רבורום שפירא. נין ראשון של רבורום שפירא. אה? רבורום לא. רבורום כבר נפטר לפני... רבורום נפטר לפני 15 שנה. הנין שלא התחתן, כן. אז אני עוסק בפירוש הזה, עמק דבר, וכיוון שהיה עכשיו חגים קצת, יום ירושלים, שבועות, אז לא כך התחיל במדבר, ואני לא עסקתי במדבר, אז אני עכשיו קצת עוסק בעצם להציב את עניינו של ספר במדבר לפי הנציב. יש פה חידוש מאוד מאוד יפה וחשוב, וגם ניגע בפרשות שלנו, גם בפרשת בעלותך. אז זה מה שאנחנו נעשה כאן. אנחנו יודעים, אני אעשה איזו הקדמה ככה, אנחנו יודעים שיעקב ברך את בני יוסף, אפרים ומנשה, כשהוא ברך, ברך אותם, הוא סיכל את ידיו. נכון? כולם מכירים את התנועה הזאת, סיכל את ידיו. הוא לא ברך ככה. שם את היד ימין על אפרים, ואת יד שמאל על מנשה. בוודאי, כל אחד שרואה את זה אומר, שאלה פשוטה. למה לא תיקח את אפרים, תשים אותו בצד ימין, החמש עשנות בביד שמאל. אתה רוצה להקדים את אפרים? תזיז את הילדים. מה זה לסכל ככה? מישהו ככה מברך ככה, זה נראה כאילו, מה את שמה הבנה? תעשה ישר, מה? כן? שאלה, בסדר? אני רוצה את השאלה הזאת, אנחנו תכף, תוך כמה דקות, ניתן עליה תשובה יפה. בסדר? כן, זה קשור, לא, אז האמת, עכשיו הנקודה הזאת היא קשורה בכלל לספר במדבר בכללותו. אני הולך להסביר את יש איזה מהלך חשוב שהנציב בספר במדבר, ואני פה עכשיו, זה קשור לפתיחה שלו שהבאתי כאן, הפתיחה ספר במדבר, זה כאילו באמת תפיסה, כי ספר, כשמתחילים ספר, צריך לדעת מה העניין של הספר. הנציב, ההקדמה שלו לספר בראשית למשל, מפורסמת מאוד והיא מאוד מיוחדת. מה זה ספר בראשית? למה בכלל, למה כתוב את כל ספר בראשית בכלל? גם על שמות יש לו משהו מאוד מאוד מעניין, ויקרא אני לא זוכר, במדבר יש משהו משמעותי. כאשר, בוא אני כדי להעמיק לך את הזה, שאנחנו נראה, ספר במדבר, הוא יגיד את זה תכף, נחשב, נקרא ספר הפקודים. ספר הפקודים, הכוונה שהם מונים לפקוד, לפקוד בני ישראל, לספור אותם. וכשסופרים אותם, כאן בפרשת במדבר, מתחיל, לבני יוסף, לא מתחיל בני יוסף, מתחיל דגל מחנה אפרים, ועליו מטה מנשה אחר כך. נו, בסדר. אמרו שאפרים יהיה לפני מנשה, יעקב אמינו אמר, ישמחה אלוקים, כי אפרים יחי מנשה. שם את אפרים לפני מנשה. הכל בסדר. אבל כשנתקדם לספר במדבר, ונגיע לפרשת מטות, או פנחס, עוד פעם מונים בני ישראל. הנה, התנך פה לפני, רגע, עוד פעם מונים את בני ישראל, והנה הפתעה. בני יוסף למשפחותם, מה צריך להיות? מי עכשיו? מה השמות? מה צריך להיות? אפרים מנשה, נכון? בני יוסף, אתה מנשה באפרים. בני מנשה וזה וזה, בני אפרים. מה קרה? אחרי שכבר דיברנו, ויעקב אמר, זבחה אלוקי אפרים מנשה, פתאום, מנשה כאן היה קודם. על זה מדבר פה הנציב, בסדר? זה מעלה, כאילו, הפתיחה של ספר, כאילו, בא להסביר את מהותו ועניינות של הספר, כן? והנציב עושה פה איזה משהו אחד, ואומר, חבר'ה, יש פה איזה מהלך בספר הזה, שמשתנה מתחילת הליכתם במדבר, ועד יציאתם מהמדבר. אני עשיתי הכנה להקדמה הזאת. אז בוא נראה. עכשיו נבין את ההפתעה הזאת. אני מאוד אוהב לדבר על זה. בכל מיני הזדמנות זו אני מדבר על הנקודה הזאת. אז עכשיו אמרתי, לא, אני ראיתי יכול להיות אחרי שהפרשת בעל אותך, אבל רציתי שניגע קצת רגע ברקע לספר במדבר. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר הנציב, מקור אחד, זה הספר נקרא בפי המשנה במסכת יומה ועוד, ורבי חנינה בן גמליאל במסכת סוטה, חומש הפקודים. וכן כתב באג, באג זה בעל אחות גדולות, אחד מהראשונים, ונרשם בדעת רבותינו עניין שני הפקודים שבזה הספר. כלומר פעמיים מונים את בני ישראל בספר הזה. יותר משאר דברים שמיוחדים בזה הספר. הוא אומר, המפקד הזה הוא המיוחד בספר. לכן נקרא ספר הפקודים. ספר שמות נקרא, ספר בראשית נקרא ספר הבריאה במקומות מסוימים. ספר שמות נקרא ספר ספר הגאולה, הרמב"ן קורא לו. בהא קרא לו ספר השני. אז הנציב בהקדמה לספר שמות מסביר למה שמות הוא הספר השני. מה זה השני? לא קראו לראשון, שני, שלישי, רביעי. למה לשמות הוא קרא ספר השני? ושם הוא מסביר שספר שמות הוא שני לבראשית. הוא חלק שני של הספר. שכל עניין הבריאה, תכלית הבריאה היה שיהיה עם ישראל, בראשית ברא אלוקים שמים את הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, וכל התוכנית הזאת מתבארת בספר בראשית ושמות. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, מקבלים את התורה. אז לכן ספר שמות הוא שני לבראשית, הוא ההמשך של בראשית. ככה הנציב מסביר שם בהקדמה היא, כן? אז בא ל... אומר, העניין הפקודים זה מיוחד יותר משנדרה. כמו המרגלים, אומר, למרות שבספר הזה יש גם עניינים מאוד חשובים של המרגלים, ופרשת ברכת בלעם ועוד הרבה, משום שעיקר זה הספר, הוא המחליף, הוא משנה הליכות עם השם בחיי עולם, מאז שהגיעו לארץ ישראל. מן הדרך שהלכו במדבר. כלומר, יש פה שינוי מתחילת הליכתם במדבר, לעד שהם מגיעים לארץ ישראל. יש פה שינוי במהלך האלוקי, לא סתם, כן? במהלך האלוקי שהקדוש ברוך הוא מוביל לבני ישראל. שבמדבר היו מתנהגים ממידת תפארת, שהלך לימין משה, הרבה פעמים מסביר את זה, אני לא יודע, זה היה גם קצת מושג קבלי, אבל תפארת זה כזה הנהגה שהקדוש ברוך הוא שורה עליהם, נותן להם אוכל, נותן להם מן, הבאר הולכת איתם במדבר, הכל... אנחנו רואים, מסודרים, מטופלים, זה נקרא מידי תפארת לימין משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע, כן? הליכה ניסית כזו, הנהגה ניסית, בסדר? ובארץ ישראל הלכו בדרך טבע, בסתרי השגחה, מלכות שמיים, כן? ההופעה, ההנהגה האלוקית, היא לא בגלוי, כמו כאשר הלכו במדבר. יש אנשים, הם רוצים להישאר במדבר. הם אומרים בכלל, גם אם התורה ניתנה במדבר, יש אנשים כאלה. זה כאילו, יש להם מהלכים, מוצאים ספרים על זה. קיבלנו תורה במדבר, ארץ ישראל, זה בכלל לא, אין פה שום עניין. אפשר להיות במדבר, אפשר להיות פרוש, אפשר להיות בהר סיני, וזהו. וזה לא נכון. כל עניין של התורה זה ארץ ישראל. זה ההנהגה האלוקית כאן בארץ. ממילא הם מתכחשים ומדברים לא נכון על כל סדרי הגאולה שמתרחשת עכשיו. זה נראה להם מיותר. מדינה, מלכות, צבא, זה נראה להם מיותר. אבל זה טעות. לכן הנציב הזה הוא חשוב. הוא הקדמה. הנציב, כן, הנציב תמך בבניין הארץ. כאשר באו כל החלוצים והכל וזה, הוא אמר, זה דבר השם. ואין לנו לתת עצות, אני הבאתי את איזה מכתבים שלו כאן ביום העצמאות, וזה איכשהו תומך בכל הבניין הארץ, גם שמופיע בצורה חילונית. הוא אומר, ואין לנו לתת עצה לקדוש ברוך הוא איך להביא את הגאולה. אל תיתנו לו עצות, הוא... עד כדי כך. אז פה, אז רואה, הוא אומר, יש הנהגה במדבר, הנהגה ניסית, יש הנהגה בארץ ישראל, זה הנהגה אחרת. זה השינוי התחיל, שורה 7, עודם במדבר בשנת ה-40. כבר בשנת ה-40 מתחיל כבר איזה שינוי, כמו שביארנו פרשת חוקת, על פי זה, על פי זה השינוי, נעשו מלחמת ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע. אתם שומעים כמה זה, 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 הנה, מה שאני אומר לכם. הוא אומר, ארץ ישראל, ההנהגה היא טבעית, ובהנהגה טבעית צריך להילחם, צריך, למה, למה הקדוש ברוך הוא אומר להם? בכלל לספור בני ישראל. כל, כל המספר הוא, כל יוצא צבא בישראל. מה? הוא אומר, לפקוד לבני ישראל, למה צריך כל יוצא צבא בישראל? אומר הרמב"ן, כיוון שבני ישראל עמדו להיכנס לארץ, ויש מלחמות, את צריך לדעת את מספר החיילים וכל הזה, אז המניין הוא לצורך המלחמה. כאילו, אז יש אנשים שזה לא כתוב אצלם בתורה, החלק הזה. אתם מבינים? אז יש פה אמירה חשובה לדעת אותה. מה הנציב פה מציב, מלמד אותנו. אז הוא אומר, כבר בסוף ההליכה במדבר, בשנת ה-40, היה שינוי, ונעשו מלחמות ישראל וכנעני בדרך הטבע, נכון? והיה שממנו שבי, והיה פה מלחמה. וגם, המתה לא היה עוד ביד משה. תמיד, אלא לית הצורך, לפי אחר כמו שבארנו שם. ועל זה השינוי המצוין, בזה הספר אמרו חז"ל בראשית רבה, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, זה ספר במדבר, שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים ובין באי הארץ. ובהליכות יוצאי מצרים, היה אור השגחת השם, מופיע עליהן כל, כן? אנשים שבאים לארץ, עכשיו באים לגאולה, אז אומרים, אני רוצה נס, נס, נס גלוי. קודם כל, יש ניסים גלויים שאי אפשר לתאר. מה, אין ניסים? כל הזמן יש ניסים פה. לפני שבועיים, שלוש, עברנו ניסים שלא, איך מישהו אמר, לא יודע אם היה פה עכשיו סנדרים וזה, איזה עליל היו מתקנים פה, מוספים את כל ישראל יום אחד, עושים ניס. 1,500 טילים, ואף אחד לא נהרג. איפה היה 1,500 טילים? במה שאיפה עלינו, מעזה. שני הרוגים, אחד גוי ואחד עזתי, שלא הספיק לברוח לעזה. גוי ועזתי, כן. לא, אנחנו מצטערים, הוא תושב ישראל, אבל למקרה הוא היה גוי, הוא לא היה יהודי. אז כולם ראו את זה, נס גדול, מה תשמע, זה לא היה יהודי, לא נהרג פה. 1,500 טילים. הוא אומר, זה יותר, מישהו כבר כתבו על זה בימים ההם, אמרו, מה, איזה, זה ניסים יותר ממה שבכלל... אנחנו לא קולטים את גודל הנס הזה. ולא כולם היו, לא שהכל כיפת ברזל ירתה. הרבה, זהו, לא ירתו אותם. חלק, איזה, לא יודע, 20% הם נפלו בעזה, הם הפילו על עצמם. כל דבר כזה, זה נס. רבותיי, מה? כאילו, הנציב פה אומר שההנהגה בארץ ישראל היא טבעית, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם שכבר ברוך השם אנחנו זוכים להנהגה גלויה של ניסים. ששת הימים שעכשיו עברנו לפני שבועיים יום ירושלים, כל יום קרו ניסים עצומים שאי אפשר לתאר אותם. מה זה הלל אחד? הלל שאומרים ביום ירושלים, זה על כל הניסים שקרו בשישה הימים האלה. אז לא חסר. ובקום המדינה, מה שבא פה, אנשים קומץ, אנשים פה, לימודי שואה וזה, פתאום נלחמים מול חמש צבאות ערב ומנצחים אותם. לא חסר ניסים, כן? בכל זאת, זה יש נס גלוי, ויש נס בתוך הליכות הטבע, כן? זה מסתתר כאילו. שורה 11 עוד פעם. זה בהליכות יוצא מצרים, היה אור השגחת השם מופיע עליהן כל, שהוא כבוד השם, בתכלית הבריאה. מה שאין כן, בהליכות באי הארץ, היה השגחה מכוסה. רק, או, אתם שומעים? על זה הרציוד היה תמיד אמרנו, עין בעין יראו בשוב השם ציון. צריך לכוון את העין האנושית כלפי העין האלוקית. צריך לכוון לראות, הנה, גם פה הוא אומר, רק המביט בעין יפה. כן, יש אדם עוצם את העיניים, הוא לא רואה את הניסים. אבל מי שפוקח את העיניים, מביט בעין יפה, היה מרגיש בה, כמו הולך בחשכת לילה, כן? כלומר, בעיקרון, הנס הוא חשוך, הוא לא גלוי. צריך לפתוח עיניים טוב לראות את זה. או רק לפרקים, היה נרגש ההשגחה לעיני כל. כמו אור המבריק המאיר בחשכת לילה. זה ארץ ישראל. עכשיו, הוא אומר, עיקר ההפרש, ההבדלה הזאת, כן? ההליכות, השינוי הזה, ניכר בשני הפקודים שהיו עניינים שווים, בחומר המעשה, כן, ספרו אותם ככה, ספרו אותם ככה, ונעשה בצורת המעשה בכל ישראל. משום מה, אחי, בפעם הראשונה, היה על פי סדר הדגלים, ארבע רוחות, מרכבה לשכינה, והיה אפרים ראש הדגל, וקודם למנשה. לא כן, בפיקודי פרשת פנחס, בשנת ה-40, שמה? שמנשה קודם. הוא אומר, כמו שכתבתי שם, תכף נראה את זה. והיין, הוא אומר, כמו שכתבתי בתוך הספר, בסדר, תכף נראה את זה, את הפירוש שלו בתוך, במילים שמה, כן, שסופרים. ועוד, פיקודי פרשת במדבר היו הראשונים, מוכרחים להיות מאותו השבט, הראשים. לא כן, בפיקודי פרשת פנחס, שהם לא היו, זה מעניין, טוב. לכן אומר, נקרא חומש הפקודים, הוא אומר פה עוד עניין, לא, 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 לא חייבים עכשיו לקרוא את זה. כלומר, יש גם, זה הזכרתי אולי, אבל לא, לא יודע אם כאן בחזל אומרים, אנחנו יודעים כולם, אני שואל תמיד כולם, כמה חומשים יש? חמישה חומשת תורה. יש פסוק, חצבה עמודי השיבה, אלו שיבה ספרי תורה. איך נהיה שבע? אומרים חזל, בפרשה שלנו, בעלותך, יש שם דברים, ואז פתאום יש איזה נון הפוכה כזאת. תראו, בתוך החומש נון הפוכה, יש שני פסוקים, והאם ימסור לנו יש לקום השפע, זה הולך לרחה, ושוב, מנוחו יאמר, שוב השם עודפי ישראל. ואז עוד פעם נון הפוכה. עד הנון הראשונה, זה ספר אחד, במדבר, שני הפסוקים האלה, והיה בנסוע ארון, ובנוחו יאמר, זה ספר בפני עצמו, ומהנון הזאת, והיה הם כמתוננים, זה ספר שני, זה שלישי. ככה מחולק ספר במדבר. אז הרב ציודה ועוד, מדברים על זה, שזה השם איתנו, גם לפני, גם אחרי, גם בתוך, בשנחו, במידה העליונה, וגם, והיה הם כמתוננים, הוא אומר פה בהמשך, זה כבר מתחיל, מתחיל פה כבר, הסיבוכים שמצליחים הנהגה אחרת, כאילו. אז את הרעיון הזה, אולי נקרא דווקא את מקור שלוש קודם, שאמרנו למה יעקב אבינו, כשבא לברך את האפרים ומנשה, סיכל ידיו, ולא לקח את אפרים, שם אותו בצד ימין, ואת מנשה בצד שמאל. בואו נראה כאן במקור שלוש. סיכל ידיו, כמנשה הבכור, למה צריך להגיד כמנשה הבכור? אנחנו יודעים שמנשה הבכור. הוא מיותר. שרידענו מעניין הפרשה כמנשה הבכור. אבל יש בזה עומק וכוונה, אומר הנציב. זה באמת לא היה ליעקב לסכל את ידיו, אלא להפוך את מעמד הבנים. כן, שים את, 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 את אפרים בצד ימין, ומנשה בצד שמאל. משום אחי, אבל באשר מנשה הבכור, משום אחי היה מכוון שיעמוד מנשה לרגל הימני של יעקב, ואפרים לרגל שמאל. ורק את ידיו סיכל שיהיה להפך. כלומר, היה פה עניין מיוחד, כן, שאפרים, שמנשה יישאר ברגל ימין, כבר בחור, ויד ימין תהיה לאפרים. עכשיו הוא יסביר את זה. תעמו של הדבר, שאף על גב שהקדים יעקב את אפרים לפני מנשה, ומשום מה חיו במדבר ראש הדגל, מכל מקום פיקודי פרשת פנחס היה להפך. ולא עוד, אלא אפילו פיקודי בפרשת מדבר, במדבר כתוב בכל הדגלים, כתוב ככה, יש שם, כשסופרים בפרשת במדבר, אז כתוב דגל מחנה יהודה. זה וזה וזה וזה. והחונים עליו, למתי שכר זה וזה, למתי זבולון זה וזה. חונה עליו, זה הכוונה שהוא תף פי שלו. כן. אז יהודה הוא המנהיג, וישכר וזבולון אחריו. אחר כך דגל מחנה ראובן, והחונים עליו, שמעון וגד. כשמונים את בני אפרים, דגל מחנה אפרים, ואז כתוב, ועליו מתי מנשה. מה זה ועליו מתי מנשה? אפרים הוא קודם. למה כתוב ועליו מתי מנשה? הנה, הוא מסביר את זה. אז הוא אומר, בכל הדגלים כתוב האחרונים עליו, מה שאין כבמנשה כתיב ועליו מתי מנשה. כל זה בא ללמדנו, שלא היה אפרים קודם למנשה, אלא בעניינים רוחניים, מה שלמעלה מהליכות עולם הטבע. אבל בהליכות עולם, היה מנשה קודם וגדול מאפרים. כלומר, בכל העניינים הארציים, בהנהגה ארצית, בהנהגה לאומית, בהנהגה ממלכתית נגיד, כן? מדינה, וזה מנשה היה יותר גדול, הוא היה יותר מבין בזה. כשיוסף שם המלך במצרים, אז כתוב שם, הוא אומר, יש שם המליץ ביניהם, המליץ, זה שמתרגם בין האחים ליוסף, זה היה מנשה. ויאמר אשר ביתו, שים את הגביע שלי במתחת הקטן. אומר לו לרדוף אחריהם, זה מנשה. הוא עוזר ליוסף בהנהגת המלכות. זה היה התכונה של מנשה, בזו היה יותר גדול. אז כשהולכים, אז ככה, היד, הוא תכף יסביר, היד היא הצד הרוחני, מבטא צד הרוחני, קרובה לראש, שוי אתכם קודש וברכו את השם. הרגל היא מכוונת יותר להנהגת הארץ, להנהגה ארצית. אז בחינת יד מקודם, כן, אפרים, הוא מקבל יד ימין. בחינת רגל מי יותר גדול? מנשה, הוא מקבל רגל ימין. זה הנציב, מדהים. הנציב הזה. במדבר שהולכים בהנהגה רוחנית, מי צריך להיות ראשון? אפרים, דגל מחנה אפרים ציב אותם. כשבאים לארץ ישראל, מי צריך להיות ראשון? בני יוסף, מנשה ואפרים. הבנתם את זה? עכשיו, בגלל שמנשה הוא לא תף פי של אפרים בכל הדברים, נכון? כי יש דברים שהוא יותר ממנו, לא כתוב האחרונים עליו, אלא ועליו מתה מנשה. כי יש צדדים שמנשה הוא מעליו. אתם את הדיוק הזה? לא. לא, אבל בכל זאת הוא לא לגמרי. אחרים הם ממש, יהודה הוא הראש והשתחה וזבולון אחריו. אבל פה יש דברים שמנשה לא ממש אחריו. אז לכן אפשר לכתוב ואחרונים עליו. זה דיוק בפסוק. הנה, מקור 4. משום אחרי, במניין הראשון בהר חורב, שהיה שכינת עולם הראשם, וכל ההנהגה הייתה למעלה מן הטבע, היה אפרים קודם. אבל פיקודי דערבות מואב בכניסה לארץ, שהיה כמעט בהליכות הטבע, כמבואר להלן ובספר במדבר ודברים, משום אחרי היה מנשה קודם. והיין מה שכתבתי בספר במדבר וכו', וזה הגיע משום שהליכות הטבע, מעלת הבכורה, מסוגלת הרבה. כלומר, בגלל שמנשה הבכור, אז זה מתאים לבכור לדעת את הדברים האלה יותר. הנה, עכשיו, והנה היד, שורה 9, מקור 4. והנה היד משמשת את הראש והדעת, והרגל משמשת את הליכות הגוף לפי טבעו. משום מה חמור חז"ל, ברא הוא קרא דאבוה. והוא שהרגל, טבע אביו, מהלך מעצמו בלי מחשבה. משום מה רצה יעקב אשר מנשה יעמוד לרגלו הימנית, וסיכל את ידיו להיות אפרים אחלה ידו הימנית. וזה מה שכתוב עכשיו הבכור. אז הנה, על זה גם הנציב אומר במקור 2, בפקודים של במדבר, פרשת במדבר, ועליו מתה מנשה, הוא אומר משונה הלשון כאן, ויש נפקמינה במשמעות. אחונים עליו, משמע שקטן נשמח על הגדול. כן? איזה שכה וזבולון קטנים מיהודה. וחניה טוב במילוי צרכיו תלוי בדעת מי שגדול ממנו. מה שאין כן משמעות ועליו, להפך, דעת הגדול הקטן והוא מנהיגו. והיינו שאף על גב שאפרים היה ראש הדגל, היינו משום שהנהגת המדבר היה ניסית, ובזה גדול כוח אפרים. בכל מקום, מה שנדרש להליכות עולם היה מנשה גדול מאפרים. וזה נותן הטעם, היה מנשה פרחס, שקודם מנשה לאפרים, משום שבכנסתם לארץ היה יותר נוטה להליכות הטבע, ובזה מנשה קודם, כמו שכתבתי בספר במדבר, משום מה הכתיב גם כאן ועליו, זה מנשה ינהיגו לאפרים בהליכות עולם. קובל לכם הדבר הזה, ההסבר הזה? עכשיו אני מוסיף לכם איזה משהו קטן משלי. כאשר יעקב מסכל את ידיו, בא יוסף מנשה, מנסה לסדר לו את הידיים. הוא אומר, לא כן אבי, שים לה את חרושו, כי הוא הבכור. אומר לו, כתוב שם, וימען אבי ויומר, ידעתי בני ידעתי. זה כתוב שם. יש עוד פעמיים וימען בספר בראשית. אחד, זה נתייחס אליו, שהוא קשור אלינו כאן, כאשר אשת פוטיפר מנסה לפתות את יוסף, למור שכיבה עם מי, כתוב, והימהן יוסף היומר. אומר הזוהר, מובא בתיקוני הזוהר, אני חושב, על והימהן יוסף היומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, והימהן ויומר? חייך, דייתי, וימען, ויומר אחריתי, ובו התברכו בניך. כלומר, בזכות זה, יהיה יהיה אחר כך וימיין ויומר אחר, ובו יתברכו בניך. הדא עוד הכתיב, וימיין אבי ויומר, ידעתי בני ידעתי. הזוהר מקשר את הוימיין של יוסף לוימיין של יעקב, וכאילו זה זכות, בזכות, בשכר, כן? שאמרת, ולא התפתית לאשת פוטיפר, אז בו יתברכו בניך שאפרים יהיה הראש. ככה יוצא מהמילים בזוהר. זה בסדר, זה עוד דבר. אבל פה, בוא נשאל גם במהלך הזה. אז אני אמרתי, מה הקשר לכאורה בין ויומיין של יוסף, שבו התברכו בניו, שאפרים ראשון. אז אני אומר ככה. באדם יש לו נשמה אלוק שנתת בי תאוריי. ויש גוף ויצרים ותאוות. יש מלחמת עולם, אנחנו יודעים כל הזמן. יוסף בהתגברות שלו על אשת פוטיפר, הראה לדעת שהצד הרוחני שבאדם הוא הגובר, הוא השולט. אפשר לכבוש את היצר. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, בזכות זה, בשכר זה, אז אפרים, שהוא הרוחני, הוא יהיה הראש. יתיב נהדת. זה הקשר ש... וגם... אחר כך שמנשה כאילו מקבל את הבכורה, אבל המנהיג של עם ישראל זה יהושע שיוצא מאפרים. הרוחני, אי אפשר להיות מנהיג בארץ ישראל בלי הרוחניות. כן? אי אפשר להניג. אז אפרים הוא הראשון, אבל מנשה הוא הראשון. אבל המנהיג הוא צריך להיות מאפרים. הוא צריך להוליך את המלאכה. בסדר? אני אוהב להגיד את זה. את המהלך הזה. יש עוד וימיין אחד, זה פעם שמעתי, כתב הרב אייל ורד, כאשר באו לספר ליעקב שיוסף איננו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, כתוב, וימיין להתנחם. וימיין להתנחם. אז הוא כתב הרב אייל ורד, הוא אמר שהוא ראה את זה בשפת אמת, אני לא יודע, עדיין לא ראה לי את המקור הזה, וימיין להתנחם, וימיין יוסף, ואשת פוטיפר. כתוב שם, מה עמד לו, איך היה לו? היה לו ניסיון קשה מאוד. כמעט נכשל. ודמות דיוקנו של אביו נראתה לו, פתאום רואה כאילו את אבא שלו, לא יודע, אם ממש בא לשם, או שראה אותו באיזה משהו מראה נבואי כזה או משהו, הוא אמר לו, אתה רוצה פה עכשיו זה, או להמחקו אותך מהחושן, אמר לו זה, אז הוא נמנע וניצל. אז הוא הסביר, הוא אמר, איך זה קורה? שפתאום כשאדם בניסיון כזה גדול, פתאום רואה דמות דיוקנו של אביו נראית לו. הוא אומר, בזכות וימיין להתנחם. וימיין וימיין. וימיין להתנחם, זה אומר, שלפעמים יש כן ילדים, יש להם איזה ירידת מצרים, יש להם איזה נפילה, יש להם איזה משבר. מה צריך אבא לעשות? לבעוט בילד, לזרוק לו, תוך לו את הדלת? לא. והמעין להתנחם, והמעין להתנחם אומר שהוא לא ויתר עליו. הוא לא התייאש ממנו. מכוח זה שהוא לא מתייאש ממנו, אז כאשר הילד פתאום באיזה ניסיון גדול, הוא נזכר באבא, הוא רואה דמות מוקשה של אביו וניצל. זה הדרכה להורים מתמודדים, נושרים, דתלשים. זה הדרך. ואז אספתי על זה, כל ברמה נשמע, נהי בחית המורים, רחל מבקה על בניה, מענה להינחם. רחל היא מבית המדרש של יעקב, היא עקרת הבית. היא גם כן בשיטה הזאת. עם ישראל הולכים לגלות, יש להם כל מיני ירידות רוחניות. מענה להינחם, היא לא מתייאשת מעם ישראל. מתפללת עליהם. אמרה לה, הקדוש ברוך הוא יהיה שכר לפעולתך, וישבו בנים לגבולם. מכוח וימיין, תמיין, מענה להינחם. בסדר? זה מהלך גדול שאני... ומעין, סירב, לא הסכים. ומעין להתנחם, לא הסכים, לא, לא מבטר עליו. גם רחל מענה להנחם. זה מהלך שאני רגיל לומר בכל מיני הזדמנויות, וכאן הוא שייך פה לכל האפרים ומנשה וכל ה... אפשר, עכשיו אנחנו באמת, הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, אז אולי נעבור רגע למקור תשע. מקור תשע, אנחנו רואים, בפרשת בעלותך, זה ממנים את הלוויים. נותנים להם עכשיו את התפקיד, זה, מונים את הלוויים ולוקחים אותם להיות מיוחדים עכשיו לעבודת המשכן, לעבודת הזה. אז היה צריך כזה, היה פה איזה טקס מיוחד, שהשם אומר לארון, קח את הלוויים, והיא נפתה אותם. ממש כאילו עושים להם תנופה, עושים להם איזה... וואי, איזה חם פה, איזה משהו, לא יודע. זה עושה פה חימום, תראו מה, לא יודע מה זהו. כאן יש פה איזה זה, אני לא מצליח לעשות פה קירור. אולי עדיף לחבות את זה. פה יש כאן איזה משהו, אבל אני לא מצליח הפעם לסדר את ה... כאן הנה, זה מחובה. אבל יש לך פה את החלון קצת, אולי זה לא... יותר מהחימום הזה. כן, כמה שאתה יכול זה טוב. גם את השני, וקצת אוויר. תודה. כן, אז הוא אומר, תמנה את הכלביים. קח את הלוויים תחת כל בכור בני ישראל, ותנאי את הלוויים נתונים לארון ובניו, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. ויתחתו הלוויים, ויקבסו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני השם, ויכפר עליהם לטהרם. ואחר כך באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד. יש כאן איך מכניסים את הלוויים לעבודת המקדש. אז על זה כתוב כאן, והיא נפתה אותם, כן? אז הנציב מסביר איך נכנסים לעבודת הקודש, ומה נדרש מאדם שהוא עוסק בעול של תורה, בעול של קדושה. דברים מאוד, הנציב היה ראש שיבת ולוז'ין, הוא היה מגדולי הרבנים באירופה, ראש שיבת ולוז'ין, שממנו צמחו כל ראשי הישיבות, כל הישיבות בכלל, זה היה עם הישיבות, לא היה קודם ישיבה. מי יודע אם רב אדלשטיין, לא לא, רב אדלשטיין זה לפני 100 שנה, אולי הוא לא, הוא היה קטן עוד, הוא היה קטן. היום ראיתי דבר פלא, כן, אני מזכיר פה, גדול הדור, הרב אדלשטיין שנפטר אתמול, מדהים, היום הספקתי לקרוא קצת עיתונים חרדים שיצאו, אתמול, שעות ספורות לפני שנפטר, הוא היה מכין שזה שיעור שהוא רצה להגיד. מה? מהבית חולים, ביום שני הוא אמר שיעור, ראשון שני הוא אמר שיעור, של כמה דקות, 20 דקות, 80 שנה הוא אמר שיעור, ולא כמעט לא הפסיד יום. 80, כן. יומי, לא יודע. 80. הוא היה מכין את השיעור, הוא התחיל לכתוב מילים של השיעור, ופתאום בום, פתאום ירדו כל הזה. היה מישהו שהיה לידו ממש, וזה שהרבה היה כזה, המלווה הרפואי שלו. הוא הספיק להגיד לו תודה רבה, ועצם עיניים. אמר הייתי היום דבר פלא, מכתב של הרב קוק, לפני כ-100 שנה, 95 שנה, שהוא כותב, היה דבר כזה שהיו כאן, לא יכלו לעלות לארץ, לא הרשו. מה? סרטיפיקטים. מכתב, סרטיפיקט שהרב קוק כותב, לאחראי על העלייה בירושלים, משהו כזה, והוא כותב ככה, הנה הרב צבי יהודה אדלשטיין, הוא רב גדול וחשוב, והגעתו לארץ תהיה חשובה לנו. נא לאשר לו לבוא לארץ. ואת אשתו, כתוב שם, ואת בניו, וכתוב שם, יעקב בן 5, וגרשון בן 6. כתוב את השמות של הזה, יש את המכתב הזה, בעיניי ראיתי אותו היום. לא, לא, לא יודע, מישהו הוציא אותו, לא יודע מאיפה, מהגנזים. והוא יהיה לברכה לארץ ישראל, הוא לא יהיה לנטל, כאילו, התפרנס בכבוד, אל תדאגו, לא יהיה פה נטל עליכם, כדאי לאפשר להם לעלות לארץ. כנראה שזה מה שהביא אותם לארץ. זה מכתב אותנטי של הרב קוק. בטח עוד יפרסמו את זה, אני מאמין, השבוע, את המכתב הזה. אז זכינו שיש לנו קשר גם לדבר הזה. הוא היה ענק, אפשר לומר כאן, במה שדיברנו קודם, אפרים מנשה, אז היה אצלו חיבור בין מנשה ואפרים. הוא לא היה רק אפרים. הוא ידע לראות את צורכי הדור, הוא ידע לראות את, את המשברים, הוא ראה את ה... היה הנחל החרדי. מה זה הנחל החרדי? היו אנשים שם שלא, לא מתאים, לא יכולים להיות רק בישיבה. תנו להם ללכת לצבא, יעשו קצת משהו מעצמם, ייצאו אחר כך לעבודה. אי אפשר שכולם יהיו בית המדרש. אז באו אנשים ואמרו, צריך להקים פה גם איזו אפשרות של שירות צבאי, טהור, נקי, לחרדים. הרבה גדולים התנגדו לזה. הוא היה מאלה שתמכו בזה. הוא אמר, צריך את זה, צריך את זה לדור, צריך את זה, זה. אתמול ראיתי איזו כתבה, שרואים אותו מדבר, זה. אחד שואל אותו, זה היה בזמן הקורונה, מה לעשות עם הילדים שעכשיו הם בבית, והם מתבטלים, והם לא קמים בזמן? האם לקוף אותם על קריאת שמה בזמנה, בתפילה עצמת בזמנה? בדרכי נועם, בדרכי נועם. אבל בדרכי נועם שיקפידו על התפילה וזה, רק בדרכי נועם. בכפייה זה יוצר הפוך, נותן תוצאה הפוכה. לא בכפייה, לא, 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 לא. לא בכפייה, ככה דברים בורים לפני שנתיים. זה היה הנהגה שלו, הוא היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד בולט בנקודה הזאת. דיברנו על הילד שיש לו ירידת מצרים. האבא צריך להיות איתו, זה בדיוק, בדיוק הנקודה הזאת, הוא בלט מאוד בנקודה הזאת. וואו, יהיה לילוי נשמתו. זוכרים שיהיה גדולים כאלה בדור, 100 שנה, 100 שנה של תורה. 100 וחודש, הוא נולד בייר, לא את התאריך, בייר הוא נולד, 100 וחודש. אז הוא בא כאן לארץ, וכשהקימו את פונוביץ', אז הרב קנמן היה, הקים את פונוביץ', אז הוא שלח לאבא, הוא שמע עליהם כבר, הוא אמר, אני רוצה שהילדים שלך יבואו לישיבה שלי, יעזרו להקים את הישיבה, הוא ואחיו, גם אחיו היה גדול, הרב יעקב אדלשטיין היה נפטר. כן, אבא התחיל שהיה שם, יכול להיות שאחר כך הבן היה אחריו. והם היו מהראשוני התלמידים בפונוביץ'. וקצת אחרי, קצת אחרי איזה זמן מסוים, הוא התחיל ללמד שם. 80 שנה הוא לימד שם. התחיל למסור שיעורים. והיא נפתה. נו, זה, יש פה קצת דברים, על תכף נראה, על אדם שהוא גדול בתורה. אז קודם כל ב9, והיא נפתה, פירוש תנופה זאת היא תנופת הרוח והמעלה. שבזה מעמיד אותם לפני אהרון ובניו, שתעמיד אותם לפני אהרון ובניו, כלומר, השם אומר למשה, שבזה תעמיד אותם לפני אהרון ובניו, יהיו מוכשרים, מכשרים עצמם, להגביה לבבם בדרכי השם, והשיגו צורה אחרת. וכמו שתלמיד חכם, בשעה שבא להפריש עצמו לתלמוד תורה מיד, הוא משיג צורה אחרת, כשאתה יחס לתפקיד, זה נותן לו, זה מלביש אותו בעמדה אחרת. כדי איתה בגמרא, גבר יש לקיש, שקיבל עליו עול תורה, תשש כוחו. ריש לקיש, הוא היה מאיזה חבורת בריונים. והיה שם איזה נער, לא יודע אם זה היה לירדן, או... ורבי יוחנן ראה אותו, הוא קופץ, קפיצה שלא יודע, אלוף העולם בקפיצה לרוחק. קופץ איזה קפיצה. עוד פעם, אומר לו, יש לך כוח כזה, הכוח שלך לתורה. ורבי יוחנן היה מאוד יפה. מאוד מאוד יפה, האור בשרו היה מביק, היה... אז רב ריש לקיש אומר לו, והיופי שלך זה לנושים. אז הוא אמר, זה סיפור ארוך, צריך ללמוד אותו, מה התכוון, מה בדיוק. אז רב יכול אמר לו, יש לי אחות יותר יפה ממני, או בת, או אחות, אחות אולי, אני, אם תקבל על תורה, תחתן איתה. אז הוא אמר, אני מקבל עליי. כמובן שקבל לשם שמיים, ריש לקיש או לא, אבל זה ככה הסיפור. אז הוא קיבל על עצמו עול תורה. הוא בא לקפוץ חזרה, הוא לא הצליח. כי הכוח הזה, הוא לא, עכשיו, כאילו, התורה כאילו מזככת, ואז משהו פחות, זה לא, כבר זה לא חומרי, כבר זה לא גופני כזה. אז זאת אומרת, כמו ריש לקיש, שקיבל עליו עול תורה, תשש כוחו, והיינו משום שלענת צורתו במעלה רוחנית, משום מה נחלש גופו. ככה הלוויים, מה שיכול לעצמם לעבודת אוהל מועד, הוא נף רוחם להשם. כלומר, זה מגבה את הנפש. שאדם אין, לוקח תפקיד, לוקח זה, לוקח אחריות. זה משהו... ואז הוא אומר לו, ובדלתה את הלוויים, תצווה אותם להיות מובדלים ומפרשתים בהנהגתם לשם השם, והיו לי הלוויים, יהיו כל מעשיהם מחשבתיהם לי לשמי, קניין הכתיב מי להשם אליי. שביארנו משמעתו שעושה רק לשם שמיים. אחר כך אומר, תכף נראה מה הנקודה פה. בפסוק תתווה שם, שורה 19, ותיארת אותם, חזר להזיר על התארה, כי מעלת עבודת הקודש, תקשיבו, זה מביל, כשם שהיא מגביעה לב האדם בדרכי השם, כך יש להיזהר שלא תוסיף מכשול על ידי גאות על שאר בני אדם וחילול השם באיזה עבירה קלה. כלומר, אדם יכול לקבל תפקיד, יכול לקבל איזה, הוא עולה, מתעלה בעבודת השם, והוא מאוד זה, ויש לו חידושים, ואז זה, או, זה יכול לא להביא אותו לענבה גדולה ולשם שמיים והכל הזה טוב, אבל זה יכול גם לגרום לו גאות, ואז זה מקלקל אותו. זה מביא, התורה זה כפה. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. וגם כל הגדול מחברו, יצרו גדול לעשות עבירות שאינם בשאר בני אדם. כן, שפעמים אנחנו רואים דברים כאלה, אדם פתאום היה זה, זה פתאום נכשל באיזה דברים, שומעים שמיים, מה קרה? כי המאבק שלו הוא מאבק איתנים. ונמצא הקריבה לקדושה גורם לתומה. זה מפחיד, כן? המשפט הזה כאן. כלומר, אם אדם צריך כל הזמן להיות, פעם שמעתי ממורי ורבי הרב יהושע רוזן זצ"ל. תאר, שנה שעברה. גדול, מהגדולים אצלנו, מה שנקרא. היה גדול תלמידי הרב צבי יהודה. הרב יהושע רוזן זצ"ל. אז הוא אומר, יש פסוק, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. הוא הביא את זה בשם איזה גדול אחד, שאדם צריך ללכת, כאילו שהוא הולך, כאילו יש לו עכשיו צלחת של שמן על ראש, הוא צריך ללכת בזהירות, שלא ישפך לו על הבגדים. זה בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר, שלא ישפך. ככה ללכת בזהירות בעבודת השם. לזהר לא לשתות, לא פתאום לנטות למקום לא נכון. כי המלחמה היא... זה מה שהוא אומר כאן. גם כל הגודל מחברו יצור גדול, לעשות עבירות שאינם שאר בני אדם, שורה 10, מקור 10, שורה 4, ונמצא הקרבה לקדושה גורם לתומה. יכול לגרום, כן? לא חלילה שזה... הוא אומר, כמו שהראה בשורה 7, לקורח, והבאים אחרי בני לוי, שגדולתם, יכשילתם, כן? קורח היה מנושא אהרון. הוא היה ממש מהגדולים. ופתאום הוא מתבלבל. על כן באה זרה ללוויים, שלאחר שיעבדו את אוהל מועד, יהיו נזרים בתארתם לפי ערכם, והנפתם אותה תנופה. תחילה הייתה העמדה לפני אהרון ובנה, מניף לבבם בדרכי השם. זה כאילו בדיבור, אחר כך שיעבדו במשכן, יוסיפו לעלות ולהניף את דעתם לדעת השם ואהבתו. אך אם ניתרו מדברים שעולים לקשה, אדם צריך לראות מה נקודות התורפה שלו, ולעבוד עליהם. אל תזלזל, אל תגיד, אני כבר שמור, אני כבר... זה מה שמסבירים, למשל, שמעתי מראש הישיבה בקרם ביבנה, הרב גולדברג זצ"ל. פרשה הקודמת, היה לנו, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. למה נשמחה פרשת נזיר, פרשת סוטה? הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. השואלים, מה הפוך, מה אדם, מי שראה סוטה בקלקולה? הוא כבר שמור, הוא כבר אומר, אני יודע למה יין יכול לגרום. הוא צריך להזיר עצמו מן היין? הוא אומר, כן. כי דווקא הוא חושב, אני כבר שמור, אני יודע מה זה גורם, אני לא צריך לשמר. דווקא אתה צריך לשמר. אל תחשוב שאתה שמור. כל הזמן נשים לב, להיות כל הזמן ב... יש איזה... כן, איזה... לא לחץ, אבל שימת לב תדירית, כן? כן, עד יום אותך, כן? והנה, אף על גב, שורה 15, דקריבה לקדושה, ומכל שכן עבודה של בית המקדש, שם מביאים לידי ענפת הדעת, מכל מקום בא... לישון ציווי ועזרה. וכל זה אינו לא כמו כלי אומנות למישהו אומן, שהם הסיבה והכשר לעשות כלי. מכל מקום, בלי רצון וחשק לעשות, יעבדו כל הכישרונות. יש אדם, יש לו כישרון, אין, אבל אם הוא לא משתמש בו, אז הוא, אין לו חשק, אז הוא לא. כך כל אלו הסיבות מקרבים להשם. מכל מקום, בלי משים, יאבד ההכשר, הוא יכול להפסיד הכל. אז כאן בהערה למטה, הרחב דבר, הוא אומר ב-11, כבר לא לדעת שכל זה הוא גם בעסק התורה. כלומר, זה לא רק בעבודת הלווים, אלא בכלל באדם שבא ללמוד תורה. שהבא לקבל עול תורה, מגביה ליבו לדרכי השם. כן, מצד אחד אתה נכנס, אתה, לא יודע, אני חושב הרבה רבים בטח הרגישו, זכו לזה, בוקר של יום השבועות, קיבלנו תורה מחדש, וואו, איזה אור. לא יודע, היה, וואו. מה? לא, אבל בבוקר, בעשרת הדיברות שם, בנץ, בתפילה, לפני השינה. בסוף אין בורא, הולכים לישון. אז היה, אדם מרגיש, הקבעת ליבו בדרכי השם. מכל מקום נדרש להיזהר שלא יהפך לרועץ. כמו שכתב לנו פרשת חוקת על הפסוק, ומבמות הגיא, שיזהר מגאות שם כנראה. וכדרש רב החולין, יכול יגיז דעתו? יגיד, אני רב, אני זה. גם דיברו הרבה על הענבה של הרב אדלשטיין. איזה בית פשוט, ראינו שם את מול אשתים, תראה איזה בית פשוט, תראה איזה, מה פשוט? יש סיפור יפה על זה, על החפץ חיים. שני סיפורים, כבר אמרתי חפץ חיים. אתמול הזכיר את זה פה, הרב שוהם גינות, הוא מדבר לפני הרבית, אז הוא דיבר הרב אדלשטיין וזה. אז הוא אמר שנפטר החפץ חיים, היה, עם ישראל היה מי עכשיו, מי הניג לנו את הדור, מי לנו, מי מלא מקומו, מה, חפץ חיים, זה היה משהו. אז בא הרב ירוחם ממיר, היה הרב ירוחם ממיר, היה שם בשיבה, בזה היה הזכרה, אמר, נכון, החפץ חיים איננו, אבל מי שימציא אותו נמצא. שמעו את זה, אז למדתי אחר כך, זה כמה פעמים הרב רוזן היה אומר לנו את זה, אנחנו שנינו תלמידים של הרב רוזן, למדתי, יש, הוא היה מביא גם מדרש, כתוב, וימת יוסף בכל אחיו, בכל הדור ההוא. מדרש רבה בשמות שמה. אף על פי שמת יוסף בכל אחיו, אלוהם לא מת. המשך הפסוק, ובני ישראל פרו ויש רצו והרבו מאוד מאוד. אז הנה, עם ישראל ממשיך. זה מפורש. אז הוא אמר גם, כנראה צריך לנחם, הרב אדלשטיין מת, מי שימצא אותו קיים, ואנחנו... אבל סיפור אחרי החפץ חיים, אחד שמע על החפץ חיים, על הגדלות שלו, וזה אמר, אני חייב ללכת לראות מי זה, זה אמריקאי אחד. אמר, אני צריך לראה, מי יודע מי זה, ובטח הוא אומר, מה, נו, אדם כזה גדול, בטח יש לו איזה דירת פאר, איזה... הלך, איזה עיר בירה הוא גר, אמרו לו, ברדין. איך מגיעים לרדין? יש רכבת פעם ביום לרדין. חכה, וזו עולה לרכבת, נוסע, אומר, טוב, מילא העיר, אבל הבית שלו בטח משהו... קיצור מגיע שם, רואה איזה בית כזה קטן, דופק בדלת, חפץ חיים פותח לו את הדלת, הוא עומד, משתומם, מסתכל, מחפש, רואה שם כיסא, שולחן, מיטה מעץ. אומר לו, חפץ חיים, מה אתה מחפש? אומר לו, איפה הרהיטים? איפה הרהיטים? אומר לו, חפץ חיים, ואיפה הרהיטים שלך? הוא אומר, אני פה אורח, אין לי פה רהיטים. אמר לו החפץ חיים, גם אני פה רק אורח. שומעים? מי שחי ככה, חי 100 שנה, כולו קודש. היום בדור הזה זה קצת קשה להיות בדרגה הזאת. ועל זה אמר לי פעם הרב רוזן, ואולי בתוך כדי הסיפור הזה, לא, זה היה כשבאתי לקנות בית. אני צריך לקנות בית. אחרי 10 שנות נישואים וזה, הזדמן לנו להזדמן לקנות בית. קצרתי לרב רוזן, שיברך אותי שאני קונה בית. אמרתי לו, הרב, מה צריך לדעת שקונים בית? תשמעו, קשיבו טוב, תשמעו, קחו את זה לכל החיים, את המשפט הזה. הוא אמר לי, צריך שיהיה בית כזה, שאחר כך לא יהיה קשה לעזוב את העולם הזה. אנשים, משקיע, הוא חושב שהוא פה משקיע, מה... אני, יש שלבים כבר שאמרתי, אשתי, רצינו לעשות משהו, וזה אמרתי לה, זהו, אחרי, עד 60, שכחתי שזהו. 60, ב-60 כבר, אנחנו לשלב הבא כבר. צריך עכשיו למנות את הבית של של העולמה בכבר.
אז איזה בית
קנית? אה? בית, בסדר. כן, כן, היה... זה בית. אז הוא אומר, קובע, צריך להיות... בזהירות, כן, שהדברים גם לא הביאו את האדם לגאווה ולגאות וכל זה. אני שכחתי שכבר צריך לסיים, אז תודה רבה לכם. תודה רבה.